ועכשיו אל פינת התנך שלנו. והיום בפינה שלנו אנחנו נדבר על ספר יהודית, שהוא ספר חיצוני שנמצא בתנך הנוצרי. אנחנו נעשה זאת בעזרתו של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרנה עסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. שלום לך, אילן.
בוקר טוב למאזינים ולך.
בוקר טוב, בוקר טוב. אז ספר יהודית.
כן, ספר יהודית הוא ספר חיצוני, כלומר ספר יהודי שנכתב בימי הבית השני, אבל לא נכלל בכתבי הקודש, וכיוון שהוא לא נכלל בכתבי הקודש, הוא לא נשמר ונעלם. עם זאת, הוא נכלל בכתבי הקודש הנוצריים כחלק מהברית הישנה. את זוכרת ודאי שהתנך הנוצרי מורכב מהברית הישנה ומהברית החדשה. הברית החדשה זה ארבעת הבשורות, האבנגליון, מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן. יש את מעשי השליחים, אגרות ובסוף חזון יוחנן. והברית הישנה כוללת את 24 ספרי המקרא שלנו. בתנך של הכנסייה הקתולית והאורתודוקסית נכללים גם כמה ספרים חיצוניים, כמו ספר טוביה, ספר יהודי, ספר מכבים וכולי. הם נחשבים כחלק מהברית הישנה דווקא, כלומר ספרי קודש טרום ישו. עכשיו, הספרים שהזכרתי נכתבו במקור בעברית, אך לצערנו הם עבדו במהלך השנים, והכנסייה הנוצרית בעצם שמרה עליהם עבורנו. עכשיו, כמה מהספרים החיצוניים נזכרים לשמוע אצל חז"ל כדבר ידוע ומוכר, ומעניין מאוד לציין שקטעים עבריים של חלק מהספרים החיצוניים התגלו בגניזה הקהירית. זו הגניזה של בית הכנסת בן עזרא בקהיר. הגניזה התגלתה גם בסוף המאה ה-19 וכוללת כל מיני מסמכים רבים מימי הביניים. כלומר, הספרים החיצוניים בעברית הועתקו עד ימי הביניים לפחות. עכשיו, מעניין עוד יותר שיש קטעים עבריים שהתגלו בקומרן. וכלומר, סביב שנת אחת, המאה הראשונה או מאה השנייה, המאה הראשונה לפני ואחרי הספירה. בכלל, אגב, מגילות קומרן זה נושא מרתק, נקדיש לו איזה פרק או שניים בעתיד. עכשיו, בואי נחזור לספר יהודי. עכשיו, הספר מספר על נבוכדנצר, מלך אשור, שישב בנינווה וניסה לכבוש את ארץ ישראל. מסופר שם שצבא אויב צר על העיר בטוליה, עכשיו, ובעיר בטוליה התגוררה אלמנה עשירה ובעיקר יפה, יש לזה משמעות בהמשך, משבט ראובן בשם יהודית, על העיר צר המצביא הולופורנס. עכשיו, יהודית נשאה תפילה ארוכה וחמקה מעיר בחשה עם מזון, היא ערכה במרכאות אל האשורים, והציעה את עזרתה בחיבוש העיר, וביקשה פגישה עם הולופורנס. הוא נענה לפגישה, הוא גם שמח לראות את יהודית ואת יופייה הרב, הוא מאוד נלהב ממנה ורצה אותו לעצמו, והיא הסכימה, אבל הציעה שקודם יאכלו איזה משהו טוב ככה לשתות, ואז היא הכילה אותו והשקטה אותו לשוחרה, ואז כשהוא היה שיקור קלות, היא פשוט ערפה את ראשו. וחיילי הולופורנס גילו בבוקר את הגופה החסרת הראש ונהרו לברוח. וכך בסופו של דבר ניצלה עיר בטוליה, יהודית חזרה לעירה, התפללה שוב ובסוף הספר היא גם נלקחה לבית עולמה. עכשיו הסיפור עצמו די מרשים, הוא באמת סיפור מרתק, אבל כבר בימי קדם נחלקו הפרשנים האם מדובר במעשה היסטורי שהיה או פסאודו היסטוריה, כלומר רומן היסטורי שלא התרחש במציאות, אך נועד להעביר מסר כלשהו בהתבסס על נתונים היסטוריים כאלה ואחרים, או שמדובר באלגוריה בכלל, כלומר סיפור דמיוני מאלף ועטף שבא ללמד אותנו לקח ומוסר. עכשיו, מבחינה היסטורית יש כמה וכמה בעיות, נתחיל בכך שלא ברור באיזה תקופה מדובר. יש פה ערבוב שמות ומושגים, שברור שהספר נכתב בימי בית שני. יש מחלוקת האם מדובר בתקופה הפרסית, מאה רביעית לפני הספירה נניח, או בתקופה ההלניסטית, מאה שנייה לפני הספירה, סביב המרד המכבים. עכשיו, ברור גם שאין מדובר בנבוכדנצר שהיה מלך בבל ולא מלך אשור, גם נינווה לא הבירה שלו אלא בבל, והשאלה היא, האם המלך הרשע מייצג את אחד ממלכי פרס, למשל ארתחשסטה, אחד מהם היו שלושה, ארבעה, סליחה, או שמה הוא מייצג את אנטיוכוס הרביעי, הרשע, טיפאנס, זה מגזירות השמד של חנוכה. עכשיו, גם העיר בטוליה אינה מוכרת משום מקור היסטורי אחר. יש כאלה אומרים, אולי מדובר בשיבוש של בית אל או בית לחם או משהו כזה, ויש אומרים שמדובר בכלל בשם סמלי שרומז להתנזרותה של יהודית מיחסי מין לאחר שהתאלמנה, וגם את עמידתה בלחצים שהפעיל עליה הולופורנס הלהוט. עכשיו, עניין הבתולים בהחלט רומז למרים אמו של ישו, דבר שהיה אחת הסיבות לחיבת הנוצרים לסיפור, עוד מעט נרחיב בנושא הזה. עכשיו, היותה משבט ראובן גם מעוררת בעיה, כי בימי בית שני הארגון השבטי של עם ישראל הוא כבר זיכרון ממש רחוק, ואני בטוח רונה שבזמן שסיפרתי לך את הסיפור צצו ועלו בראשך וגם בראשם של המאזינים כמה סיפורים מקראיים שספר יהודית נטל ממרחיבים, למשל גילוי המנהיג המת מזכיר מאוד את אהוד בן גירה שהרג את עגלון מלך מואב ורק בדיעבד עבדיו גילו את גופתו. יהודית הקטנה משתמשת בחרבו של הולופורנס האדיר, זה מזכיר כמובן את דוד שהשתמש בחרבו של גוליאת על מנת לעמיתו. אני מזכיר שהאבן שדוד קלה אל מצחו של גוליאת רק הפילה אותו. מה שהרג את גוליאת היא חרבו, בעזרתה דוד קרת את ראשו. והסיפור הכי קרוב שעולה בראשנו
יעל וסיסרה?
בדיוק, בדיוק, יעל אשת חבר הקני, היא פיתתה את סיסרה לסור לעולה, ולפי שירת דבורה אולי פיתתה אותו בעוד הדבר או שניים, ובסופו של דבר הרגה אותו באמצעות יתד ברקתו, וכמובן לא נשכח את אסתר המלכה, שגם היא הייתה מוכנה לתרום את גופה למדע, על מנת להציל את עם ישראל. כלומר, יש לנו פה אישה גיבורת חיל בהחלט, המצטרפת לשורת נשים שהטילו את המצב, הזכרנו את יעל, יש את דבורה, יש את האישה מתבץ שזרקה את הפלח רכב על אבי מלך, האישה החכמה מאבל בית מאחה, אסתר, רות, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, במסורת ישראל, הנס של פורים נקשר לאסתר, והנס של חנוכה נקשר ליהודית. עכשיו, אלה הטוענים שמדובר בפסאודו-היסטוריה, כלומר, היסטוריה, אבל לא באמת, מצבים על מגוון השמות והמקומות שלא יכולים לדעו בכפיפה אחת. הן מבחינת הזמן והן מבחינת המרחק, ולא, שלא להזכיר גם את המקורות, את המקומות הלא מוכרים והלא מזוהים. כלומר, מחבר הסיפור ימציא וירבב שמות שונים, כי זה לא באמת, אלא רק תפורה למסר שהוא מעביר. עכשיו, אלה שרואים בסיפור אלגוריה, נחזים באותם טענות בדיוק, אבל לשיטתם כל שם מייצג ישות אמיתית. נבוכדנצר למשל הוא אנטיוכוס, אשור היא האימפריה הסלבקית, בטוליה ירושלים וכן הלאה. והרעיון המנחה בעניין הזה שהביטחון באלוהי ישראל, כמו שהפגינה יהודית, הוא המפתח להצלחה ולהצלה. עכשיו, השוללים את ההיסטוריה של, את הרכיב ההיסטורי של הסיפור, את ההיסטוריות של הסיפור, נקרא זה ככה. היום, אגב, אין אף חוקר שמקבל את הסיפור כפשוטו. דנים בעצם בשאלה, האם הסיפור מבוסס על גרעין אמיתי כלשהו או לא? ואם מדובר בגרעין אמיתי שעליו הרכיבו את הסיפור, מהו הגרעין האמיתי? עכשיו, למרבה הצער, יש המון המון אירועים שיכולים להתאים כרקע לסיפור. ארץ ישראל משתבחה בפלישות חוזרות ונשנות, כך שאי אפשר באמת לדעת על מה אנחנו מבססים את זה. אבל לדעתי האישית, אגב, מדובר בפסאודו-היסטוריה, כלומר, רומן היסטורי שמתבסס באופן רופף על אירוע כלשהו, שאיננו יודעים מהו, שלא יקפיד על הפרטים הקטנים, כי זה באמת לא רלוונטי מבחינתו, כי הוא בא ללמד לנו איזשהו לקח ומוסר. שנזכרנו שהספר נכנס לכתבי הקודש הנוצרים, וכן הנוצרים מגלים חיבה רבה לספר. קודם כל יש פה דמות של אישה המוכנה להקריב את חייה למען הכלל, שזה בהחלט הטרמה או פרפיגורציה לישו, אם כי במקרה של ישו הוא אכן הקריב את חייו. עכשיו אני שואל אותך שאלה לרונה, האם היית פעם בכנסיית הדורמיציון בירושלים, על הר ציון?
אז זה מרתק, דמותה של יהודית, איך זה שהיא לא מופיעה בכל זאת, זה ממש מטריד אותי, בתוך כתבי הקודש היהודיים.
היא, לדעתי, אחת הסיבות היא כי היא כנראה, הסיפור הוא מאוד מאוחר וברור שהוא נכתב בבית שני, ומה שעוד תרם זה החיבה הנוצרית ליהודית. עכשיו, אם לא היית בכנסיית הדורמיציון בירושלים, אז איפה שאימא של ישו נרדמה לכאורה, אז במקום שהיא נרדמה לתרדמת עולמים, יש כיפה, ועל הכיפה מלמעלה יש ציורים של כל מיני נשים חשובות, אסתר, רות, יעל, וכמובן יהודית שלנו. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לומר על יהודית ועל כל הסיפור ועל העצמה הנשית והדברים שאפשר לעשות איתה, אבל אני הזכרתי שהנוצרים מאוד אוהבים את הספר, אז מעבר להכללתה בכתבי הקודש הנוצרים, אם כי אגב הפרוטסטנטים, דבר ראשון שעשו כשלותר תרגם את התנ"ך, אז את כל הספרים שלא בתנ"ך שלנו הם הוציאו הצידה, הרי השם יהודית מאוד מאוד נפוץ בארצות הנוצריות, ג'ודית, זה מופת לאישה חסודה, נאמנה וצדיקה, וזאת אגב, וזה משפט הסיום, בניגוד גמור לגיסה הגברית, יהודה, לא תמצאי נוצרי שקוראים לו יהודה, אל נכון, גם בכלל יהודה יש קריות.
אז סיפורה של יהודית, דמות מרתקת, אין הרבה דמויות נשיות שאפשר לדבר עליהם ככה ולספר כל כך הרבה, וזה פשוט מרתק. תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום.
תודה לך ולמאזינים.
להתראות.
אני מזכיר לכולם, כי בנוסף לפינה אצל דודו ארז, יש באתר תוכן רב ומגוון. באפשרותכם לעשות מנוי לאתר, במחיר שווה לכל נפש. כמו כן, בשעה טובה ומוצלחת, הדפסתי עוד מהדורה לספריי. הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. גם הם זמינים לרכישה באתר. בדף הפרק, שמתי קישורים לכל. תודה.